ברוכס דף י"ח, אנחנו נתחיל מתחילת הפרק. פרק שלישי, מי שמתו מוטל לפניו. אז יש פה שתי דיוקים. א', מתו, שהוא מת שלו, זאת אומרת שהוא אחראי עליו. מוטל לפונוב, והגמרא תדייק האם הכוונה לפונוב שדווקא לפניו בחדר, או לפניו הכוונה על אחריותו. פטור מקריאת שמע ומן התפילו, מן התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה. למה אומר רש"י? לפי שהוא טרוד במחשבת קבורתו, וזה דומיה דחתן, שאמרנו שחתן שיש לו טרדה של מצווה, פטור. נושאי המיטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן, היו נוהגים אז שכל אדם היה משתדל לזכות במצווה ולשאת את המיטה. אבל כשהיה עם רב, היה נותן אחר כך את המיטה למישהו אחר, והולך אחרי המיטה. אז אם כן, את שלפני המיטה ואת של אחרי המיטה. יש כאלה שעומדים לפני המיטה, עדיין הם צריכים לשאת את המיטה. ישנם כאלה שכבר נסעו, הם עומדים מאחורה. את שלפני המיטה, צורך בהם, צריכים אותם כדי לשאת את המיטה, לכן הם פטורים מקריאת שמע. את של אחר המיטה, אז צורך בהם. אז לפי רש"י הכוונה, אפילו שיש בהם צורך בשביל ההלוויה, אבל התוספות גורס בכלל, אין צריכים להם, חייבים. למה? כי כיוון שהם כבר נשאו את המיטה, הם חייבים לעצור ולקרוא קריאת שמע. ואילו ואילו פטורים מן התפילו, גם אלה שלפני המיטה וגם אלה שאחרי, פטורים מהתפילה כיוון שהם עוסקים במצוות הלוויית המת, שזה כבוד המת. ולמה קריאת שמע הם חייבים ותפילה לא? אז בגלל שהם אמורים ללכת וללוות את המת, אז קריאת שמע אפשר לעצור רגע ולומר, אבל לעמוד תפילת עמידה שלמה זה אי אפשר, הוא מתבטל מן הלוויה, לכן הוא ממשיך ללוות את המת ופטור מן התפילה. וגם כי הם טרודים בטרדה של המצווה. קברו את המת וחזרו, קברו את המת, עכשיו חוזרים מהקבורה. אז ככה, הסדר הוא היה שעומדים שורות או בצורה עגולה או בקו ישר, ואבלים עוברים באמצע וכל העם מנחמים אותם. אז אם יכולים להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו לשורה, יתחילו, ואם לאו לא יתחילו. למשל, אדם עומד בשורה ומחכה שאבלים יבואו, הוא רואה אותם ממרחק, הוא יודע שיש עוד זמן עד שהם יגיעו להנה, ובזמן הזה הוא יכול להתחיל קריאת שמע ולגמור, יתחיל. הגמרא לקמא מסיקה שאפילו שהוא יתחיל לקרוא ולגמור, אפילו פרק אחד, אפילו פסוק אחד, אפילו רק שמע ישראל, יתחיל. ואם לאו לא יתחילו. עוד דין מוסיפה המשנה, העומדים בשורה שמנחמים את האבל הפנימיים, שהם רואים את פני האבל, פטורים. והחיצונים שעובדים מסביב והם לא רואים, האבלים לא רואים אותם, הם חייבים. נדייק את הגמרא. למדנו במשנה, מוטל לפניו. לפניו אין, ושאינו מוטל לפניו לא, ורמינו. מי שמתו מוטל לפניו, אוכל בבית אחר, שלא יאכל באותו בית עם המת. ואם אין לו בית אחר, אוכל בבית חברו. ואם אין לו בית חברו, עושה מחיצה ואוכל. ואם אין לו דבר לעשות מחיצה, מחזיר פנה ואוכל. מסובב את הפנים ולא אוכל כנגד המת. למה? אז אומר רש"י, דנראה כלועג לרש. אדם שוכב מת והוא יושב על ידו ואוכל. אז כביכול הוא מזלזל בו. הוא מראה שהוא לא מטפל בצרכיו, אלא יושב עכשיו ודואג לעצמו. ואינו מייסב ואוכל, אפילו כשהוא כבר בא לאכול, לא יושב בצורה של חשיבות, בהטייה לצד, לא יושבת בהסבה. ואינו אוכל בשר ואינו שותה יין ואינו מברך. לא צריך לברך ברכת המוציא. ותוספות מוסיף שלא רק שהוא לא צריך לברך, אלא גם אסור לו לברך, זה ברכה לבטלה. ואינו מזמן, הכוונה הוא לא מברך ברכת המזון. ואין מברכים עליו, לא צריכים שמישהו יוציא אותו בברכה של המוציא. ואין מזמנים עליו, לא מצטרף לזימון. הוא פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות אמורות בתורה. אז עכשיו הגמרא מבינה מי פטור? אפילו זה שנמצא בחדר אחר, לא באותו חדר עם המת, ומכל מצוות אמורות בתורה. ובשבת, שאי אפשר עכשיו לטפל בצורכי המת, אז מייסב ואוכל בשר ושותה יין, ומברך ומזמן ומברכים עליו ומזמנים עליו וחיה בכל המצוות אמורות בתורה, כמובן לא מדברים בפני המת, שזה זלזול בכבודו. רבי שמעון בן גמליאל אומר, מתוך שנתחייב באילו, נתחייב בכולן. מה זו, מה כולן? גם תנא קמא אמר כל המצוות. ואמר רבי יוחנן, מה היא בעיניו? תשמיש המיטה היא כבעיניו. שתנא קמא סובר שאסור לו לשמש, רבי שמעון בן גמליאל סובר שהוא חייב גם כן בתשמיש המיטה. בכל אופן, מה למדנו כאן בברייתא? כתונה מיאס פטור מקריאת שמע מן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה, והגמרא מבינה שגם כן זה שיושב בחדר אחר. אמר רב פופלו, תרגמו, המחזיר פונו ואויכם. כל מה שהברייתא הזאת פותרת מן המצוות, זה רק באדם אחד שנמצא באותו חדר עם המת וסיבב את הפנים לאכול לא מול פניו של המת, לא מול המת. אבל הוא נמצא איתו בחדר, לכן הוא פטור בכל המצוות. אבל אם הוא נמצא בבית אחר או בחדר אחר, חייב. רב אשי אמר, תירוץ חדש. מה שהכוונה מיתו מוטל לפניו, לא הכוונה מול פניו, אלא כיוון שמוטל עליו לקוברו, כי מוטל לפניו דמי. והראיה, שנאמר ויקום אברהם מעל פני מייסוי. אברהם אבינו קם מעל פני מתו, שזו הייתה שרה, והלך לטפל בענייני הקבורה. אז קודם כל אתה רואה שהוא כבר לא היה על ידה. ואחר כך מה כתוב? כשהוא מדבר את בני חטא, מה הוא אומר? ונאמר, והקברה מיתי מלפניי. למה הוא אומר מלפניי? רואים מפה, כל זמן שמוטל עליו וקוברו, כמוטל לפניו דמי. טוב, עכשיו הגמרא עוברת לדיוק השני. מיתו, משמע, מיתו אם הוא מת שלא אין. אבל משמרו לו, אם מישהו שכר אותו לבוא לשמור על המת. משמע שהוא לא פטור, כי זה לא מת שלו. ותניא, המשמר את המת אף על פי שאינו מתו, פטור מקריאת שמע מן התפילה מן התפילין, כל מצוות אמורות בתורה. עונה גמרא, אתה צודק, יש שתי פטורים. משמרו אף על פי שאינו מתו, אם הוא השומר הוא פטור, ומתו אף על פי שאינו משמרו. נכון, המשנה שלו מדברת על זה שאחראי מצד שהוא הקרוב משפחה זה מת שלו, והברייתא מדברת על אדם שנזכר להיות שומר. מדייקת הגמרא, מתו ומשמרו אין, אם הוא ממונה. אבל מהלך בבית קברות, סתם אדם שמהלך בבית קברות, הוא כן צריך לקרוא קריאת שמע? לא, הכוונה הוא לא פטור מקריאת שמע. והתניא, לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו וספר תורה בזרועו וקורא. המאירי לומד שזה שתי דינים, אסור בכלל להיכנס עם ספר תורה ביד אפילו אם הוא לא קורא. דין שני, אם הוא לומד תורה גם אסור לעשות את זה בבית קברות. שני המעשים האלה הם מעשים שמבזים את המת, ואם עושה כן עובר משום לועג לרש חרף עושהו. למה הוא לועג לרש? הוא כביכול אומר, אני יכול עדיין לקיים מצוות, אתה כבר לא. כך הוא אומר למת, עושה מצוות על ידו. אומרת הגמרא, אתה מדובר תוך 400, הוא דעשו. כל הגן לא שלועג לרש, רק בתוך 400 של המת. אבל חוץ ל-400 חייב. דאמר מר, מת תופס 400 לקריאת שמע. אבל האחר במשנה שלנו, מה שאנחנו פותרים אותו, פותרים רק את המת שלו ורק את השומר, חוץ ל-400 נמי פטור, מצד עוסק במצווה ושהוא טרוד בתרדת המצווה, זהו פטור אפילו חוץ ל-400. גופה, המשמר את המת אף על פי שאינו מייסוי פוטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין וכל מצוות אמורות בתורה. היו שניים, ובעצם מספיק שומר אחד, זה משמר וזה קורא, וזה משמר וזה קורא, עושים מחלפות, בזמן שאחד שומר השני קורא, בזמן שאחד קורא השני שומר. בן עזאי אומר, אם, אומר כך, היו באים בספינה, הם נוסעים ביחד בספינה, שני אנשים והמת, מניחו בזווית זו ומתפללים שניהם בזווית אחרת. מה בן עזאי מוסיף על תנא קמא? למה תנא קמא או משמע שבספינה שניהם יכולים לקרוא ביחד, יכולים לעזוב את המת. אומר אבינה חוששים לעכברים מכביניים. מה סבר תנא קמא סובר? אפילו בספינה שזה מקום שנמצא על המים שלא כל כך מצויים עכברים, אף על פי כן חוששים לעכברים ורק יחליפו ביניהם. ומה סבר לא יחיישין? תונו רבונו, המוליך עצמות ממקום למקום. כאן מדובר באדם שמוליך עצמות של אדם של מת, שצריך להוליך אותם בצורה מכובדת. הרי זה לא יתנם בדיסקייה, הדיסקייה זה סק כזה, ויתנם על גבי החמור וירכב עליהם. אסור לשבת על העצמות מפני שנוהג בהם מנהג ביזיון. אבל ואם היה מתיירה מפני נוחים ופני ליסטים, הוא לא יכול להניח את העצמות על החמור וללכת ברגל. הוא מפחד מהנוכרים, מהליסטים. אז לכן מותר לו ללכת להתיישב על השק ולרכב בזריזות מהמקום. וכדרך שאמרו בעצמות, כך אמרו בספר תורה. מברר את הגמרא, היי, לגבי מה אתה משווה ספר תורה לעצמות? אילי מהרי ששאמרנו בהתחלה, בתחילת הברייתא, שאסור לשבת על עצמות, והוא הדין אסור לשבת על ספר תורה, פשיטה, מי גרע ספר תורה מעצמות? אלא החידוש הוא הסייפה, שאם הוא מתיירה בניסטים ונוחים, מותר לו לשבת על הספר תורה ולברוח מהמקום. אומר רחבה, אומר רב יהודו, כל הרואה את המת ואינו מלווהו, עובר משום לועג לרש חרף עושהו. כאילו לועג לו, שהוא לא מלווה אותו, לא מתייחס לכבוד האחרון שלו. ואם ילווהו מסחרו, אומר אבסי, עליו הכתוב אומר, מלווה השם חונן דל. אומר רשי, כאילו תקרא את זה, מלווה השם זה שחונן את הדל. זה שמלווה את המת, שהוא דל, אין לך דל ממנו. וכביכול הוא מלווה את הקדוש ברוך הוא. ועוד פסוק יש במשלי, הוא מכבדו. מי הוא זה שנקרא מכבדו של הקדוש ברוך הוא? זה שהוא חונן אביון. והמת הוא אביון. ספר את הגמרא, רב חיה ורב יונתן, אבו שקלה ואזלה בבית הקברות. הלכו בבית הקברות. אבל קושדי את חלטה דרב יונסו. התחלת הציצית של רב יונתן הייתה מושלכת על גבי הקברים. היה לו בגד ארוך, והציצית נגררה על הקבר. אמר לי רב חיה דליה, תרים את הציצית, כדי שלא יאמרו, למחר באים אצלנו ועכשיו מחרפים אותנו. שהמתים יגידו מחר הם באים להיות מתים כמונו ועכשיו הם כביכול חרפים אותנו. אמר לי, אז אמר לו רבי יונתן, ומיד יקו לאי, מה המתים יודעים בכל דבר קטן שקורה פה בעולם הזה? והכתיב פסוק בקהלת והמתים אינם יודעים מאומה. אז רבי יונתן הבין שהכוונה של הפסוק שהם לא מבינים מה עולה, לא מתעניינים במה שקורה כאן בעולם הזה. אמר לי, אם קרית לא שנית. אפילו אם למדת את הפסוק הזה, כנראה לא למדת אותו פעם שנייה ולהתבונן בו. אם שנית לא שילשת, אם שילשת לא פרשו לך. למה? הוא מתחיל לפרש את הפסוק מהתחלה. כי החיים יודעים שימותו. מה הפירוש? אילו צדיקים שבמיטתם נקראו חיים. למה? זה אנשים האלה שכל הזמן, גם כשהם חיו, הם היו מסתכלים ומתבוננים על יום המיטה. אז גם במיטתם הם קוראים חיים. שנאמר, ובנייהו בן יהוידע בן איש חי, רב פעלים, מקבציאל, הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד והיכה את ארי בתוך הבור ביום השלג. אז הגמרא עכשיו מתחילה לברר את הפסוק. בן איש חי, מה הכוונה? אותו כולי על מבני מתינינו? כל האנשים בעולם הם בנים של מתים? כולם בנים של איש חי. אלא בן איש חי, שהוא בעצמו, שאפילו במיטתו, קרוי חי. מפה רואים שצדיקים במיטתם קרויים חיים. רב פעלים מקבציאל, שקיבץ, שריבה וקיבץ פועלים לתוירו. והוא היכה את שני אריאל מואב, מה הכוונה? שני אריאל, אריאל זה בית המקדש. אז מה זה היכה? שלא הניח כמותו, כזה חכם, לא במקדש ראשון ולא במקדש שני. ולמה קוראים לזה מואב? כי מי הזה שבנה את הבית זה דוד ושלמה, שהם היו נכדים של רות המואביה. והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. מה הכוונה? איכה לאמרי דתבר גזיזה דברדה ונחת וטבר. אומר רשי, כשהיה בלקרי, לא רצה ללמוד תורה בלי לטבול. ולא היה שם מעיין, היה יום מאוד קר, אז הוא הלך ושבר את הקרח ביום השלג וטבל במים. כל כך הוא דקדק, כן, ולחור הזה עוד היה הרבה לפני תקנת עזרה, אף על פי כן, הוא ידעו כבר לפני כן שיש עניין ללמוד בקדושה. יקדה אמרה, דתונה ספרו דבירה ויומד הסיטווה. ספרו דבירה, הכוונה ספר תורת כהנים, שזה חיבור שלם שנאמר על ספר ויקרו, שדורש את כל הדרשות של ספר ויקרו. אז הוא למד את כל הספר הזה ביום קצר של יום החורף. אז מסביר התוספות, איך זה נכנס לפסוק במילים, היכה את הארי בתוך הבו. אז אומר התוספות ככה, הארי זה הכוונה הספר הכי קשה, הכי חמור, שזה תורת כהנים. בתוך הבור, שהוא באמצע, הוא בין ספר בראשית שמות לבין במדבר דברים, והיקרא נמצא בדיוק באמצע. ביום השלג הכוונה ביום חורף קצר. והמתים אינם יודעים מאומה, אז עד עכשיו דיברנו, החיים יודעים שימותו, זה צדיקי. והמתים אינם יודעים מאומה, אלו רשעים שבחייהם קרויים מתים. למה? כי איך הם מתייחסים לחיים? כאילו שהם לא ימותו אף פעם. חיים רק פה, לא מסתכלים על התכלית. אז גם בחיים הם קרויים מתים. שנאמר, הנביא קורא לצדקיהו המלך, ואתה חלל רשע, נשיא ישראל. למה הוא אומר לו חלל? הוא עדיין חי. סימן שרשעים בחיים קרויים מתים. ובוא יסיימם, אוכל, על פי שניים עדים או שלושה עדים, יומת המת. יומת המת. למה המת? חיו, הוא עדיין חי, עוד לא הרגו אותו, אלא המת מעיקרה, כיוון שהוא חייב מיתה, הוא רשע, כבר עכשיו בחייו הוא נקרא מת. אז אם כן, אין לך מקור ללמוד שהמתים אינם יודעים מאומה, כי זה רק הולך על הדרשה, על הרשעים. בני רבחי אין נפוך לקיר יוסף, בני רבחי היו להם שדות אחוזות מחוץ לעיר בכפרים, ומדי פעם היו יוצאים לבקר את האחוזות שלהם. היה קירו להו תלמודי, השתכח מהם התלמוד שלהם, שכחו את הלימוד. אבי קומצר אלה תקורה, מאוד הצטערו להיזכר בזה. אמר לו אחד לחברי, ידע אבון בהי צערה, רבחי אבי הם כבר נפטר. אז אחד מהם אומר לחברו, אבא שלנו יודע את הצער שיש לנו. אמר לו אידך מנו ידע, והקטין יכבדו בניו ולא ידע. הפסוק באיוב אומר שאפילו אם בניו יכבדו, יגיעו למצב שיכבדו אותם ויהיה להם הרבה כבוד, הוא לא יודע מזה כלום. אמר להידך ולא ידע, יש עוד פסוק באיוב באותו פרק, והכתיב אך בשרו עליו יחב ונפשו עליו תאבל. בגלל שיש שם בשרו עליו יחב, אם התולעת באה ואוכלת ממנו. ואומר רבי צחוק, קשר אימא למת, כמחד בבשר החי. התולעת שנמצאת אצל המת, אם הוא מרגיש את הכאב כמו מחד בבשר החי, תורא שם כן יודעים. אמרה לו, בצער ידידהו יד, אבל בצער ידע, הנה סתם עניינים אחרים שקורים בעולם, זה לא יד. זאת אומרת, כל זה תירוץ, רק כשאתה מנסה להביא ראיה מהפסוק, יכבדו בנה ולא ידע, אז אני אומר, מה הוא לא יודע? דברים של אנשים אחרים. אבל לפי הדרשה שרבי יונתן רצה לדרוש למעלה, שהמתים אינם יהודים מאומה, אז אולי הם אפילו לא יודעים מה קורה עם עצמם. יהיה לנו נפקימין עם זה בסוף העמוד. טוב, ממשיכה הגמרא לברר, ולוי, הם לא יודעים. ואותניה, מעשה בחסיד אחד שנתן דינר לעני בערב ראש השנה בשני בצורת. היה שנת בצורת, לא היה כסף. והוא הלך בערב ראש השנה, נתן דינר שלם לעני. ואשתו, היא קניתה אותו, התחילה לריב איתו, מה אתה מחלק כל כך הרבה כסף? היא קניתה אותו אשתו. ובגלל זה, והלך ולן מבית הקברות. ולן ראש השנה, הלך לישון מבית קברות. למה הוא לא הלך לישון אצל איזה חבר? כיוון שהוא לא רצה לספר מהקטטה. ושמע שתי רוחות שמספרות זו לזו. אמרה חדה לחברתה, חברתי, בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות בא לעולם. אמרה לחברתה, איני יכולה, שאני קבורה במחצלת של קנים. אז מה יש? זה פשט הפשוט שהתביישה. מסתובב כביכול, גם הרוחות, הבגד שלהם זה מה שהבגד שקבעו אותו איתה. אז כיוון שקבעו אותה עם מחצל של קנים, היא התביישה להסתובב ככה. אבל הצח אומר פירוש אחר, הצח אומר שכל מת, הרוח של המת לא יכולה להיפרד ממנו לפני שהגוף נרכב. אז לכן היא אמרה לה, אני כבר נקברתי במחצל של קנים, ולכן המחצלת עוד לא הרכיבה וגם הגוף נשאר שלם, אז מילא אני לא יכולה לשוט. אלא לחיית, ומה שאת שומעת אמרי לי, הלכה היא ושעת ארבעה ואמרה לה חברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגות? אמרה לה, שמעתי שכל הזורע ברביעה הראשונה, רביעה הראשונה זה הגשם הראשון שיורד. רש"י מביא שאחת הראשונה בי"ז בחשוון, השנייה בכ"ג חשוון והשלישית בראש חודש כסלו. אז כל הזורע ברביעה הראשונה, אז הזרעים שלו יגדלו וכבר יהיו קשים, אז ברד מלקי אותו. כי הזרעים כבר יהיו קשים, הגידול, התבואה תהיה קשה. אז שירד ברד, הוא ישבור, יזיק את הכל. הלך רוח הסיד הזה, וזרע ברביעה שנייה. אז מילא אחר כך כשירד ברד, התבואה שלו נשארה רכה ולא נזרוקה. של כל העולם כולו לקה, שלו לא לקה. למדו את זה כל האנשים, מה עשו? שנה הבאה כולם זרעו ברביעה שנייה. לשנה אחרת הלך ולם בבית הקברות ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו. אמרה אחת אל חברתה, בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות באה לעולם. אמרה לחברתה, לא כך אמרתי לך, איני יכולה שאני קבורה במחצרת של קנים? שואל הצלח, למה היא ביקשה ממנה? הרי כבר שנה שעברה אמרה לה שלא יכולה לשוט. מכאן הוא מוכיח את פירושו, שהיא שאלה אותה, אולי כבר במשך השנה הזאת הרכיב לך הגוף? אמרה לה, לא, עוד לא. אלא לחיית, ומה שאת שמעת בואי ואמרי לי, הלכה ושעתה ובאה ואמרה לה, חברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגות? אמרה לה, שמעתי שכל הזורע ברביעה שנייה, שידפון מלכיות. שידפון זה מכת שמש, וזה מזיק בעיקר לתבואה הרכה, לא לתבואה הקשה. הלך וזרע ברביעה ראשונה, שכל העולם כולו, שבגלל שנה שעברה זרעו ברביעה שנייה, אז היה רך ונשדף. ושלא לא נשדף. אמרה לו אשתו, מה קרה? מפני מה אשתקד, אשתקד זה שנה שעברה, של כל העולם כולו לקה ושלך לא לקה. ועכשיו שכל העולם כולו נשדף, שלך לא נשדף. סך לה כל הדברים הללו. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד, ובין אמא של אותה ריבה הענייה שהייתה קבורה במחצלת קנים. אמרה לה, לכי וערך ביתך שהיא קברה מחצל של קנים. זאת אומרת, זלזלה בה. שנה אחרת, שנה שלישית, הלך ולן מבית הקברות ושמע אותן רוחות שמספרות זו עם זו. אמרה לה, חברתי, בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגון והפורענות בעל העולם. אמרה לה, חברתי, אני חיני, דברים שביני לבינך כבר נשמעו בין החיים. אז מה אתה רואה מפה? שהיא ידעה, שאימא שלה ידעה בצער שלה. שאימא שלה מצטערת, שהתביישה בה, בזה שזלזלו בה, שהיא הענייה שקברה את ביתה במחצלת קנים. על מיידה, הוא אמר, לא, זה לא ראיה, דיל מאיני שחרי נשוחי, ועוזי לא אמר לו, אולי היה איזה אדם אחד שנפטר, והוא ידע בצער של האמא, והוא הלך ואמר לנערה הזאת את הצער של אמא. כן, אבל כל זה דחייה, רק לראיה שכתוב למעלה, יכבדו בנה ולא ידע. אז לזה אנחנו אומרים, נו, מה, הם לא יודעים לבד, אבל אם באים ומספרים להם, הם כן יודעים. אבל לפי הסברה של רבי יונתן, שהמתים אינם יודעים מאומה, לא שייך לחלק בין אם מישהו שסיפר להם או שהם יודעים לבד, גם אם מישהו סיפר להם, אבל סוף כל סוף אתה רואה שהם כן יודעים. טוב, תושמע. זה עירי, ומפקיד זוזה גבי ושפזיכטי. היה רגיל להפקיד את הכסף אצל בעלת האכסניה שלו. אז זה עוסי ועוסי לבירה, היה הולך אחר כך לישיבה ללמוד ובחזור לקח ממנה את הצרור. שכיבה, היא נפטרה, לא ידעו איפה הכסף. אזל בטרה לחצר מוות, הלך אחריה לבית הקברות. אמר לה, זוזה, היכן, איפה שמת את הכסף? אמרה לאיזיל, שקלינו, לך תיקח אותם, שקלינו, תיקח אותם מתות צינוי רדדשת מתחת לבריח של הדלת, בדוך פלן, במקום פלוני. יוסיפה ואמרה לו, ואימא לו לאימו, תגיד לאימי, תשדר לי מסרקוי וגובטוי דקוכלה, שתשלח לי את המסרק ואת הצינור של הכחל, בעד פלניסיה דאסיה למוחו, ביחד עם פלונית שתמות מחר ותבוא אלינו. או, על מיידה? מאיפה יודע שפלונית הולכת למות מחר? סימן שהם יודעים מה קורה. אומרת הגמרא, לא, דילמד דומה קדימה מה חיזלו. המלאך דומה שהוא ממונה על המיתים, הוא הכריז ואמר שהיא הולכת למות, לכן היא ידע. תושמע, דאבו אל שמואל, אבו קומף כדגבי זוזה דיאסמי. היו שמורים אצלו כספים של יתומים. כי נוח נפשי, לא אבו שמואל גבי. שמואל בנו לא היה אצלו, כדי שישמע ממנו צבא. אבי קוקרו לי בר אחיל זוזה דיאסמי. זה בן של שאוכל כספים של יתומים. טוב. עוזה על הבשרי לחצה המוות. אז פה אומר הגוין שזה לא בית הקברות. כיוון ששמואל היה כהן, אז חצה המוות הכוונה המקום שהנפשות נמצאים שם. אמר לו, והנה אבא. אבא, כך היה שמו של אביו של שמואל. אביו של שמואל, שמו היה אבא, אמר, אני מחפש אותו. אמרו לו, אבא, טוב היה כאוכל. אמר לו, והנה אבא בר אבא. גם לסבא שלו קראו אבא. אמרו לו, אבא בר אבא נמת, טוב היה כאוכל. אמר לו, והנה אבא בר אבא, אבו ידי שמואל. היכה, איפה הוא נמצא? אמרו לי סליק למטיבתא לרקיה, עלה על הישיבה של הנמלה שברקיה. טוב, עד אוכה חזיה ללוי דיוסי ואברוי. לוי כבר נפטר, הוא רואה את האמורה לוי יושב מחוץ לישיבה. אמר לי, מה יתבת ברוי? מה הייתה עם אלוי סלקס? למה אתה יושב בחוץ? למה אתה לא נכנס ללמוד? אמר לי, דאמרי לי, אמרו לי, כל קיהנו שני דולסליקס למטיפתא לרבי אפס, והחלישת לדעתי לו אם העלין אליך למטיפתא לרקיה. מה הכוונה? גמרא שם מספרת בסוף כתובות שכשרבי נפטר, הוא ביקש בצבא שרבי חנינה יהיה ראש הישיבה. רבי חנינה לא רצה, הוא רצה לכבד את רבי אפס, הוא חשב שהוא יותר גדול ממנו. אז מינו אותו לראש ישיבה. אבל רבי חנינה לא רצה להיכנס לתוך הדרשות של רבי אפס כדי לא לבייש אותו, לא להביך אותו, אז הוא יושב בחוץ. ראה לוי שרבי חנינה יושב בחוץ, אז לא רצה שישב לבד, אז הוא יושב איתו ביחד. בגלל כבודו של רבי חנינה. אף על פי כן, כיוון שזה נגרם צער לרבי אפס מזה, שלוי לא נמצא בבית המדרש, אז הענישו אותו בשמיים ואמרו לו, כל השנים שישבת בחוץ, גם עכשיו כנגד אותם שנים תשב בחוץ. טוב? עד אוכל ואוכל, עושה אבוו, הגיע אביו של שמואל, חזה לה וקובוכי ואחיך. הוא ראה שאביו גם בוכה וגם מחייך. אמר לי, מה הייתה מקובחית? אמר לי, דה לעגל כעתית, במהרה תבוא אלינו. מה זה לעגל? אז ברשי, משמע שהכוונה, מהרה. אבל אולי אפשר להגיד עוד רמז, רשי למעלה אמר, שהמתים יושבים בעגולה. ככה שהדגיש, מה זה המילה עגולה? למה רשי מדגיש את זה? אז אולי רשי בא לרמז, מה זה לעגל כעתיד? עוד מעט אתה תבוא לשבת איתנו בעגולה. אולי, מה הייתה עם יחיחס? אז הוא שואל אותו, ולמה אתה מחייך? אז הוא אומר לו, זה חשיבה עד ביעל מהטובה. אתה בעולם הזה נחשב מאוד, אתה נחשב הרבה. אמר לי, היא חשיבנה, נעילו עולה לוי. אני מבקש שיכניסו את לוי לישיבה. ועילו עולה לוי. טוב, אמר לי, זוזי דיאס מייך, איפה הכסף של היתומים? אמר לי, שקלינו באמתי דרכי, הם נמצאים מתחת לאמה של הרכיים, האמה זה, זה הבניין, הבסיס שמעליו נמצאים הרכיים. אז אומר לו כך, כנראה הכסף שכב שם בשכבות, שכבה אחת מעל זה כיסוי, עוד שכבה וכיסוי. אז אומר לו כך, היא לא אוהבת אתו ידידה, הכסף התחתון, מהשכבה התחתונה, והכסף העליון, השכבה העליונה שלנו. ומי זה השכבה האמצעית שייך ליתומים דיאסמה. אמר לי, מתי מעבד את האחי? אמר לי, היא גן וגן ואם יבואו גנבים וימצאו רק שכבה אחת, אז מי גנבו מדידה? היא אחלה הרע, אם הקרקע תרכיב את הכסף, אחלה מדידה. והכסף של היתומים נשאר באמצע שישמר. טוב. על כל פנים, מה אתה רואה מכל הסיפור? על מריאדה. אז רשי אומר, מה הראיה שהם יודעים? מזה שאבא של שמואל ידע מי הכי חשוב בין החיים. מאיפה הוא ידע? סימן שהמתים יודעים מה קורה פה. תוספות אומר, ראיה אחרת, מה זה אלמד ידה? מזה שהוא ידע ששמואל עתיד במהרה לבוא לישיבה של מעלה, סימן שהם יודעים. אז שואל תוספות, לפי הפירוש הזה, אז אולי גם פה לתרץ שמלאך דומה אמר להם. זאת אומרת, לא, שמה שהיא אמרה שהיא תמות מחר, זה כבר מלאך דומה יודע. אבל פה מלאך דומה עצמו עוד לא יודע. עונה הגמרא, דיל משי משמואל, כבון נחושי, קדמה ומחרז פנו מקום, כמשהו היה מאוד מאוד חשוב, אז כבר הכריזו לפניו, פנו למקום, אז מילא ידעו גם כאבא שלו ידע, גם כשהוא חשוב בין החיים, וגם שהוא עתיד לבוא. ואף רבי יונתן שאמר בעמוד הקודם שהמתים אינם יהודים, מאומה הדר בי, חזר בו. למה הוא חזר בו? בגלל, מאיפה יודעים שהוא חזר בו? דאמר רב שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, זה רבי יונתן בעצמו, מניין למתים שמספרים זה עם זה, שנאמר, ויאמר השם אלו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב, כשברוך הוא יראה למשה את כל ארץ ישראל, לאמור. מה זה לאמור? מה היא לאמור? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך אחרי שאתה נפטר, לך אמור להם לאברהם, ליצחק וליעקב, שבועה שנשבעתי לכם, כבר קיימתי על לבניכם, שמה שגם כבשו כבר את ארץ סיחון ואוג, וגם שמשה כבר ראה את כל הארץ, אז יש בזה כבר תחילת הכיבוש. ואיסא כדאי תוכדו לא ידה, מה פרוש לא ידה? שתמיתים לא מעניין כלום מה קורה פה בעולם, כי אומר לו מה יהווה? שואל המרשו, למה לא נתרץ, שמה שמעניין אותם הם יודעים. אומר המרשו, כי הרי מה היה הפסוק שרבי יונתן אמר שהמתים לא יודעים כלום? כי כתוב אינם יודעים מאומה, לא מה שנוגע להבטחה שלהם ולא מה שנוגע לאחרים. ובכל אופן אתה רואה שהם כן ידעו, סימן שהדרשה של אינם יודעים מאומה לא נכונה. אלו מה הידי ידה? לא מול אלה מימרו, תשמע מה צריך לספר להם. אומרת הגמרא, להחזוק אלי טיבוס אלי מוישה, כדי שאברהם, יצחק ויעקב יחזיקו למשה טובה, בזה שהוא סיפר להם את זה. עד כאן דף י' ח'.